טוב, אני שוב שמח לראות את כל מה שמתוך כך זוכרו, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים היום. מיד אחרי השיעור אני טס ושם את פעמיי לעמק חלילה, אבל לא רציתי לבטל את השיעור, אז תמידין כסדרן, בלאו הכי אנחנו הולכים לבטל את השיעור בשבוע הבא, אז לפחות למזער נזקים, אמרתי אנחנו נעשה את השיעור, גם שנאלץ באלכוהול. לימים טרופים אלו, אנחנו כבר דיברנו שאנחנו בצל מלחמה, בעל כורחנו נשאבנו למלחמת מצווה, שהצבא של חמאס, ממש צבא, ככה יצא שעסקה, יצא שיש למוסלמים, לכוחות האויב, צבא, גם שזה היה נראה די תמים, משטרה צבאית, הם עשרים שנה מתחת לאף של מדינת ישראל, ולא ראו דבר כזה, דבר כל כך מפליא. אני מאוד מסופק, אני מאוד תמה, איך יכול להיות שמדינת ישראל ידעה ולא הגיבה, קשה לומר, הגיבה עכשיו, אחרי 20 שנה, למה 20 שנה נתתם לזה לשקוע ולהגיע למצב האגום הזה? ואולי תפתחו את העיניים כבר ותלמדו להסיק מסקנות. כמה פעמים הזכרתי את הפסוק הזה? זה אחד מהפסוקים היסודיים. צבא של חמאס, ממש צבא. אולי תבין כבר שאתה לא נוהג בדרך שראוי לנהוג עם המוסלמים, אולי תבין כבר שזה לא השפה שהם מדברים בה. אתה חושב שאתה תוכל להגיע לעמק השווה, להגיע למשק משיק איתך ואיתם, כשהם חושבים בכלל בספרות אחרות, שפה לוריאנית, שפה אחרת לחלוטין, ואתה חושב בספרות אחרות. אתה חושב פה זה אירופה, אפשר לדבר איתם, בני אדם, נגיע להסכמים, כשאתה רואה שאין עם ילד חושבים, אבל כנראה שזה לא יקרה, כנראה שהם לא יעשו חושבים. יש בתוכנו כל מיני ערב רב למיניהם, שמאלנים קיצור שונאים למיניהם, אין עם מי לדבר, אין מה לדבר. הדבר היחיד שכן יש לנו לעשות זה ליטול את העיניים שלנו לשמיים ולראות איך הקדוש ברוך הוא מנהל את כל המערכה הזאת. יצא שיש למוסלמים, לכוחות האויב, יותר מקרן אחד יש. הרי לפי כל הפרשנים המזרח תיכוניים, ובראשם כמובן דוקטור ופרופסור מרדכי קדר, שהוא אולי המוביל מבחינת ידע של אסלאם במזרח התיכון ובכלל, ויש לו גם עבודת דוקטורט, והוא גם היה במודיעין בצבא, והוא מדהים הידיעות הערביות שיש לו. כמובן הוא מדבר ערבית שוטף, והוא התראיין לאלג'זירה, והתראיין להרבה ערוצים מוסלמים עוינים, העמיד אותם במקום. אני מאוד אוהב את התקיפות שלו. עשרים שנה מתחת לאף של מדינת ישראל, ולא ראו דבר כזה, דבר כל יטורי. הם רק התגרו. סינואר ראה את הטרף קל של כל המסיבה שהייתה שם. ברגע אחד, אנשים מסוממים, אנשים שיקורים, אנשים עייפים, כל הלילה רקדו, חלקם לא כל כך מרוכזים. בכל זאת הם היו ערים כל הלילה. אתה רואה שהם תקפו ב-6 בבוקר והם לא תקפו ב-12 בלילה. הם ידעו וחיכו שהם התעייפו. לא יחמה, איך יכול להיות שמדינת ישראל ידעה ולא הגיבה? קשה לומר, הגיבה עכשיו, אחרי 20 שנה, למה 20 שנה נתתם לזה לשקוע ולהגיע למצב האגום הזה? ואולי תפ של החמאס, יש להם טילים מדויקים. כמה תוך חצי יום היה נגמר כל הכיפת ברזל, כל הטילים המיירטים של כיפת ברזל, כאל הדוד, לא היה נשאר לך כלום תוך חצי יום. עד שאמריקה הייתה מביאה את המשחטות שלה, מדינת ישראל הייתה נעלמת. לא היה בכלל מדינת ישראל. אתה רואה שבקושי אנחנו מסוגלים לעמוד על מלחמות חרבות ברזל. עכשיו ביבי רוצה לשנות את השם של המלחמה, אומר חרבות ברזל נשמע כמו מבצע, כמו צוק איתן, כמו עופרת יצוקה, כמו מבצע. הוא אומר צריך לשנות את זה למלחמה, כמו מלחמת ששת הימים, מלחמת יום הכיפורים, מלחמת שלום הגליל. זה חייב להיות מלחמה. אבל תקרא לזה איך שתקרא לזה. אם באמת היה תיאום, וזה כן היה יוצא לפועל, בין החיזבאללה שהיו זורקים את הטילים שלהם למטרות מדויקות במדינה, זה לא סתם כמו אלה הפלחים העזתים שזורקים, הלאה בבאללה, בוא נזרוק. כמה עולה טיל שלהם? 200 שקל, 300 שקל, 750 שקל, יקר לי 750 שקל, אבל 750 שקל. היה עולה, כמה כיפת ברזל עולה טיל שלה? מישהו יודע? 50,000 דולר, זה היה טיל כיפת ברזל, מרוששים את הקופה של המדינה ברגע אחד. אלה מהצפון, חיזבאללה, יש להם טילים מדויקים. אז היה טיל על בית המשפט. קצת אפקטים על בית המשפט, מאוד מצער. היה טיל אחר על הכנסת, טיל אחר על מטרות צבאיות, טילים אחרים על תשתיות, על תשתית מים. הם היו מרסקים את המדינה, וזה חוץ מאיראן, שהיא כבר חמה, והיא מחממת את כולם, גם את החותים ואת כל הגזרה המזרח תיכונית. זה מה שהיה קורה, זה היה התכנון. תוך 3 ימים המדינה מושבתת, אין מדינת ישראל. אנשים היו נכנסים לבתים שלהם, וכל שכן אם היה להם גיבוי עם הערבים הישראלים, שגם ככה יש שם מלא שמחומשים, לא היה נשאר מדינת ישראל תוך 3 ימים. גם אם Uncle Sam from America of United States הוא היה מגיע לכאן, לא היה את מי להציל. אתה מבין את התסריט בלהות? אתה מבין את התסריט אימה שהיה צריך להיות כאן? אז איך אפשר לו לשאת עיניים לקדוש ברוך הוא ולהגיד לו תודה רבה ש1300 מתו? נכון שזה כואב וזה נורא, אני אומר לכם כל פעם שאני שומע על חיילים שמתים אני כולי מתמקמק, אבל זה עדיין עוד ברחמים. היה צריך מיליונים למות פה, המדינה לא הייתה משתקמת לעולם, לא הייתה קמה מדינת ישראל אם התוכנית המקורית הייתה באמת, שהוא אולי המוביל מבחינת ידע של האסלאם במזרח התיכון ובכלל, ויש לו גם עבודת דוקטורט, והוא גם היה במודיעין בצבא, והוא מדהים הידיעות הערביות. ולהלל ולשבח ולפאר את הקדוש ברוך הוא, שגם הכל זה ברחמים. איך אומר הזוהר, זוהר פרשת אחרי מות עין ג', אם הקדוש ברוך הוא היה בא בדין עם האדם, האדם לא היה עומד. הצרות שמקבל האדם זה אפילו לא 1 מ-100 ממה שמגיע עליו. 1 מ-100 ממה שמגיע עליו הוא רק מקבל, רק 1 מ-100. וזה לא רק האדם עצמו, זה גם בקולקטיב, האומה בכללותה. היא לא מקבלת 1 מ-100 ממה שראוי לבוא עליה. זה הכל ברחמים, בשנאה נגד הדת. ועכשיו מתחילים, אתה רואה איך הדברים מתחילים להתגלגל, ועוד הפעם חוזרים קולות מלחמה בין אחים, עוד פעם מתחילים להאשים, רומזים על האשמות, רוצים מה שיקרה אחרי המלחמה שיהיה פוסט טראומה, עוד הפעם יתחיל הצרות, ועוד פעם תתחיל המלחמה הפנימית בינינו, ועוד פעם האויבים יתחזקו, ולא למדנו כלום, ולא למדנו כלום. אם זה חלילה ככה יהיה, אני מקווה שזה לא יהיה כך. רבותיי, בא אליי חייל, איבד את הרגל שלו במלחמה הזאת פה בחרבות ברזל, ושאל שאלה, יטורי, הם רק התגרו, יחיא סינואר ראה את הטרף קל של כל המסיבה שהייתה שם, ברגע אחד אנשים מסוממים, אנשים שיקורים, אנשים עייפים, כל הלילה רקדו, חלקם לא כל כך מרוכזים, אלא חייל איבד את הרגל שלו, והוא היה עצן, הוא היה ספורטאי המצטיין אצלו בתיכון, כשהוא היה בתיכון. והוא כל כך הצטער על לאבד את הרגל. אתם יודעים מה זה להיות בעל מום בלי גפיים? אין לו רגל. והוא הצטער ושואל אותי למה אני. מה אני יכול לנחם אחד כזה? תקפו ב-6 בבוקר והם לא תקפו ב-12 בלילה. הם ידעו וחיכו שהם התעייפו, לא יכל היה להתאפק ויצא. ברוך השם שזה יצא ככה, כי אם באמת הם היו מחכים לאור ירוק גן על המדינה, נכנסו לו רסיסים, איבד את יכולת הילודה, וזה חייל שאין לו ילדים, הוא בחור צעיר בן 20, הוא בלי רגל, עוד קשה לנו עם הדבר הזה, אבל אתה אומר לו עוד חצי לחמה, אז אתה מנסה להביא לו מישהו עם טרגדיה יותר גדולה, כדי להקל על הטרגדיה שלו. חבל שהגענו למצב כזה, שצריך להביא איזה מישהו עם טרגדיה אחרת, כדי שתגיד תודה רבה שלפחות אתה יכול להביא ילדים. אין לך רגל, ישימו רגל תותבת, תקבל לך את כל העזרה והסיוע מארגון נכי צהל, אנחנו נתפלל, נבקש רחמי שמיים, אבל לפחות אתה יכול להביא ילדים. אתה יודע מה זה בן אדם בלי ילדים? חשוב כמו מת, חזל אומרים, סמך ד' מסכת נדרים. גם בזוהר פרשת בראשית דף חף ד', אבל היא בנים ואם אין מתה אנוכי. וזאת אישה שפטורה מילדים. מה יגיד איש, אתה יודע איזה צער זה שאין לו ילדים, אין לו בנים, לא יורשים אותו. בן דמשק ביתי, או יורש אותי, מה תיתן לי? אפילו אברהם אבינו הצטער על זה. איך אני אמור לנחם את הבחור הזה שנכנסו לו רסיסים באותו מקום? בא אליי איזה אחד אחר, שלח את הבן שלו, חייל עם אלוהים, שבתוך כדי ההתקפה נתפזרו ריקושטים של בטון ונכנסו לעיניים שלו רסיסים וחתכו לו את הקרנית. אתה יודע מה זה עיוור? חזל אומרים ראש לבעלי מומין סומה, מי שאין לו עיניים. זה נקרא חשוב כמת. חזל אומרים ארבעה חשובים כמת, אחד מהם זה עיוור. מה אתה יכול לעשות? עכשיו אתה לא יכול גם לתקן, אין מה לתקן. נכנסו לו הרסיסים, חתכו לו את שתי הקרניות בתוך העיניים. זה בתוך העיניים שלו. אז הוא שם משקפי מגן, לא תמיד המשקפי מגן מועילים. אבל מכאן צריך להזהיר את כל החיילים. אני יודע שאם המשקפי מגן הרבה יותר קשה לקלוע למטרות, זה מסורבל, זה מאורפל, זה לא תמיד, אבל תשמור על עצמך לפני שאתה שומר על המדינה. אור בעד אור כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. צריך לשים את המיגון המקסימלי כדי לשמור על עצמך. אתם יודעים שמעל 100 חיילים נהיו עיוורים גמורים או חצי עיוורים מהמלחמה הזאת? מעל 100 חיילים, מעל 200 חיילים ביקשו הפנייה לקבן. קצין בריאות הנפש, גם ככה כולם הולכים אצלו. אני מדבר בגלל המלחמה. מעל 200 חיילים. איך אתה יכול לנחם אותם? הלכתי לנחם אבא אחד, פה בירושלים, שאיבד את הבן שלו במלחמה. הוא אומר לי, הרב, שהמדינה מושבתת, אין מדינת ישראל. אנשים היו נכנסים לבתים שלהם, וכל שכן אם היה להם גיבוי עם הערבים הישראלים, שגם ככה יש שם מלא, מלא שמחומשים, לא היה נשאר מדינת ישראל תוך שלושה ימים, גם עם אנקל סיים, from America of United States. הוא היה מגיע לכאן, לא היה את מי להציל. אתה מבין את הטסטים, יש לה אמונה עזה. אבל גברים, אתה רואה שהם הולכים ומדחדכים. והוא מצטער על זה ביותר, על הילד שלו. בן יחיד היה לו גם. הוא אומר לי, איך אני אמור לשרוד את זה? למה דווקא הבן שלי? על מה? על מדינת ישראל? על מה שהשמאלנים ייתנו לערבים? על מה? על זה שהם חושבים שיש כאן איזה פרטנר לשלום? על מה הלך הבן שלו? על מה? הוא צועק לי, אני בכיתי יחד איתו, אני באתי לנחם אותו והוא התחיל לנחם אותי אחרי שהתחלתי לפקוט. לא עמדתי בזה, אני אומר לכם, אני לא עומד בזה. אני כל פעם שאני שומע עלות חיילים, הלב שלי מתרסק, אני לא יכול, אני לא מסוגל לשמוע את זה. אני כבר לא שומע. איך אתה יכול לבוא, להגיד לי, הנה בן אדם בן 19, חייל בן 19, נהרג ביום הולדת 19, ביום הולדת העברי שלו. וזה פורסם שביום הולדת שלו הוא נהרג. איך אתה יכול לנחם את האמא? אתה יודע מה זה? עד שילד 9 חודשים הריון, עד שאתה מגדל אותו, עד שאתה מביא אותו לעולם, עד שאתה רואה אותו תמונות, עד שהוא מתחיל ללכת, אתה מתרגש, עד שהוא נכנס לבר מצווה, לאט לאט גודל, אתה רואה אלם חמודות, בסוף אתה שולח אותו לצבא, מחזירים לך ארון? איך אפשר להתיישב בכאלה טרגדיות שקשה להכיל את זה? אתה לא מסוגל להכיל דברים כאלה. אני כבר לא מדובר על כאלה נשים שאנסו אותם באכזריות, כל מיני כאלה נשים שאחרי שאנס אותה ירה בה. מנובל. לא רוצה להיכנס, כבר אמרו לי שאני יותר מדי מגזים עם התיאורים, יותר מדי משתף בדברים שבאים אליי. אני אומר לכם, אם הייתי מפתע שכזאת, אז אתה מבין שהיה כאן רחמים גמורים של הקדוש ברוך הוא, שהוא עשה בתוך הטרגדיה האיומה הזו. ואנחנו צריכים להודות ולהלל ולשבח ולפאר את הקדוש ברוך הוא, שגם הכל זה ברך. הקדוש ברוך הוא מביא את האומה לסף כזה טרגי, בהכרח שצריך לחזק את כולנו, את עצמנו, ובראש הראשונה את עצמי, אני מדבר אליי, בהשגחה פרטית, וצריך ללמוד מה היה כאן, וכדי להפיק לקחים, זה העניין. חס ושלום לחשוב שהוא היה לו מזל, הוא יצא מעזה, הוא לא היה לו מזל בעליו רסיס. מי שיחשוב שזה רוצים, מה שיקרה אחרי המלחמה שיהיה פוסט טראומה, עוד הפעם יתחיל הצרות. ועוד פעם תתחיל המלחמה הפנימית בינינו, מקרה במקרה, זה המזל, זה הגורל שלו. מי שמדבר ככה כופר, חילוני מדבר ככה. אז מה באמת הולך כאן, איך אנחנו יכולים להבין טרגדיות כאלה, ואני לא מדבר רק על המלחמה. יש הרבה טרגדיות פרטיות בחיים של בן אדם. העולם הזה, חז"ל אמרו או לא אמרו, י"ג נוח לו שלא נברא. אמרו, אז נוח לו שלא נברא. אתה יודע איזה צער זה לבוא לעולם הזה ולסבול את כל היסורים, את כל התלאות. איך הרמק קורא לעולם הזה? נווה התלאות. אדם בא לפה לא כיף העולם הזה. עד שאתה מביא ילדים, עד שאתה מגדל אותם, עד שמצאת אישה, עד שהבאת פרנסה, ולאט לאט עד שברוך השם מסתדר הפרנסה, פתאום אתה מזקין, פתאום מחלות, פתאום קולסטרול, פתאום סוכר, פתאום אולקוס. עד שאתה מביא את הילדים, עד שאתה מחתן אותם, לך תראה אם מסתדר החתונה או לא הסתדר, פתאום אלה מתגרשים, פתאום אלה באים אליך, פתאום חוזרת אליך הבת לבית עם שתי ילדים גרה איתך. אתה לא מבין איזה טרגדיות. מה זה, פה גן עדן? למה באנו לעולם? לסבול? אבל בהכרח שיש כאן מטרה. ויש כאן השגחה, וזה משה רבנו בעצמו היה לו קשה לסבול את החוסר הגינות לכאורה שמציג העולם הזה. מסכת ברכות דף זין עמוד א', משה רבנו אומר להקדוש ברוך הוא, הודיעני נא דרכך. לא מבין איך אתה מנהל את העולם. אתה יכול להסביר לי איך אתה מנהל את העולם? תראה איזה שאלה פילוסופית מהגבוהות שיש. משה רבנו שואל את הקדוש ברוך הוא, הודיעני נא דרכך. אני רוצה לדעת איך אתה מדריך, איך אתה מנהל את עדתך, איך אתה מנהיג את עמך. בוא תסביר לי. למה? 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 שם הגמרא אומרת בברכות דף זין, מפני מה, אמר משה רבנו להקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, מפני מה יש צדיק וטוב לו ויש צדיק ורע לו, מפני מה יש רשע וטוב לו, יש רשע ורע לו. איך יכול להיות? אני אף פעם לא הבנתי למה הוא שואל ארבע שאלות, צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו. צדיק וטוב לו זה לכאורה ככה היה צריך להיות, רשע ורע לו, זה לכאורה ככה צריך להיות. אז על מה משה היה צריך לשאול? על השתיים אמצעים. למה צדיק ורע לו, ורשע וטוב לו? על זה היה צריך להיות השאלה. אלא משה רבנו הבין שאם אתה רואה הנהגה של צדיק וטוב לו, משמע, יש כזה דבר בעולם. אל תגיד לא, 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 לא. יש גמרא בקידושים. דף למתת. אומרים שמה חז"ל, כל מי שזכויותיו מרובים מעוונותיו, דומה בעיני השם יתברך כאילו שרף את כל התורה כולה ולא שיער ממנה עוד. מה? מה, מה? Say what? תחזור, תחזור עוד הפעם. כל מי שזכויותיו מרובים מעוונותיו, יש לו המון זכויות וקצת עבירות, דומה בעיני השם יתברך כאילו שרף את כל התורה כולה ולא שיער ממנה עוד. מה? מה הולך פה? יש לו הרבה זכויות וקצת אבונות והוא דומה כאילו שרף את כל התורה כולה? חז"ל אומרים כן, יש לו קצת אבונות, יקבל את העונש פה בעולם הזה, וכאילו העונש יהיה קשה, עונש יהיה אכזר, עונש יהיה כבד. עוברים מהמלחמה הזאת מעל 100 חיילים, מעל 200. רבנו אומר, אתה רואה שיש בעולם הזה דברים כאלה שיש צדיק ורע לו. אתה רואה שיש בעולם הזה גם שיש צדיק וטוב לו. אם ההנהגה נותנת שיש דבר כזה צדיק וטוב לו, אל תגיד לי כל הצדיקים סובלים. מלא צדיק ורע לו, תגיד בסדר, למה צדיק ורע לו? כי הקדוש ברוך הוא פורע מהם קצת מהאבונות שלהם. אבל אתה רואה שיש דבר כזה צדיק וטוב לו. אז אם יש דבר כזה צדיק וטוב לו, אז למה זה צדיק וטוב לו וזה צדיק ורע לו? על זה הייתה השאלה. אותו דבר, אם אתה רואה שיש רשע וטוב לו, אז למה זה רשע וטוב לו, רשע ורע לו? אני מבין שיש ארבעה הנהגות. צדיק ורע לו, צדיק וטוב לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו. למה זה ככה? מה השוני? מה פשר השינוי? שיש כאלה שחיים טוב פה בעולם הזה על הכיף כיפק. אוכלים, שותים, נהנים, כסף, נשים, ילדים, סמים. הכל מקבלים פה בעולם הזה. ויש כאלה סובלים. למה? על זה שואל משה רבנו. רבותיי, עד כאן הצגת הדברים. לצערי הרב, כמו תמיד, ההקדמות שלי לוקחות יותר מדי זמן מהשיעור, אבל אני אנסה לתמצת את עיקר הסוגיה. Welcome aboard. זה הסוגיה שלנו, אנחנו רוצים להתעסק בסוגיה הזאת, להבין קצת את הדרכים, כמו שמשה רבנו רצה להבין, הודיעני נא דרכך, ולדלות ממנה קצת כוחות ותעצומות נפש, להמשיך לחיות בשמחה, חס ושלום להפיל את המורל שלנו, חס ושלום לתהות על קנקנו ועל דרכיו ועל משפטיו של הבורא ברוך הוא. אנשים שנכנסו לשואה עם ספקות באמונה יצאו כופרים. אנשים שנכנסו לשואה ולא היה להם ספקות באמונה יצאו עוד יותר חזקים, שהם ראו את גיא צל מוות ויצאו ממנה חיים. אם אתה נכנס עם ספקות אתה תצא כופר. אז אנחנו צריכים לחזק את הקנקן, לחזק את עצמנו, וזה גמרא במסכת חגיגה, בדף ט"ו עמוד ב' שלוש שורות מלמטה. כל צמר שנכנס ליורה והוא נקי, הוא יוצא כולו צבוע. צמר שהוא מתונף והוא נכנס ליורה, הוא יוצא, תוריד את התינופת, יש שם חלקים של לבן, הוא לא נצבע כולו. וחז"ל הביאו לכאן רמז, כל מי שהוא שלם עם הקדוש ברוך הוא, אז הוא כולו ייכנס לגי צלמוות, יצא מגי צלמוות, הוא יהיה חזק באמונה. אבל מי שיש לו ספקות באמונה, הוא ייכנס, הוא יצא, הוא לא נצבע כולו. הוא יישאר עם הספקות שלו. לכן אנחנו לא רוצים שיהיה לנו חלילה ספקות, וחס ושלום שמישהו פה יצא מהשיעור עם ראש נפול או מורל, או מורל שבור. אדרבה, אנחנו באים לחזק את האמונה ולהבין מה עשה אלוהים לנו, למה כל הטרגדיות האלה, למה אחד איבד את הרגל והשני איבד את כוח הילודה והשלישי איבד את היד והרביעי איבד את מאור עיניו, ולמה הרבה שאלות מתעוררות לנו בחיים, למה נולדתי ספרדי ולא אשכנזי, ואולי אשכנזי אומר למה נולדתי אשכנזי ולא תימני, נגיד שהוא אומר כל אחד שאלות, למה אני נמוך, למה אני לא גבוה, דווקא היה מתאים לי להיות איזה עוד איזה 5 סנטימטר ככה, מה יש בזה, ולמה אני ככה צנום, היה מתאים לי ככה עוד איזה זה, ולמה נולדתי למשפחה של חילונים, הייתי נולד למשפחה של חרדים, ולמה דווקא חרדים, הייתי נולד לחרדים אריסטוקרטים, עם כאלה שאבא שלי יכל לסדר לי איזה כמה תפקידים ברבנות, אז למה אני נולדתי ככה, ולמה לא נולדתי להורים דלפונים, יכולתי להיוולד למיליונרים שישאירו לנו איזה כמה יחטות, מה יש בזה? כל השאלות שמתעוררות לאדם על החיים, על עצמו, על המציאות, על הצורה שלו, על המצב הכלכלי שלו, למה קיבלתי אישה כזאת, הייתי מקבל אישה אחרת, כל אחד עם כל השאלות, ואנחנו מלאים בשאלות עלינו, על המציאות, על המצב, זה בדיוק הסוגיה שאנחנו רוצים לעסוק בה היום רבותיי. והיום אנחנו נראה איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בחסד וברחמים, בצדק ובמשפט, וכמובן מטבע הדברים לא נוכל להסתעף לכל השאלות, אבל נלמד את היסוד העיקרי, והיסוד הזה זה יתד שלא ימות. אמת לאמיתה, קיבלנו אותו למשה מסיני, והוא נרמז בגמרא שהזכרתי בברכות. אני חושב שזה פעם אחת בכל התלמוד שנרמז היסוד הזה. בגמרא בברכות דף זין, עם השאלה של משה רבנו. את השאלה הזאת גם שאל ירמיה הנביא, מדוע דרך רשעים צלחה? שאלו כל בוגדי בגד. אתה רואה רשעים מצליחים, אתה רואה צדיקים סובלים, אתה רואה החזק והאכזר והארור משתלט על המסכן והחלש והצדיק. איפה הצדק האלוקי? מה קורה כאן? וכתבתי על היסוד הזה ספר שלם. ספר שלם רק על תורה הזאת שבאה ליישב לנו את כל הספקות והשאלות. הספר הזה זה כמובן במרכבות הגמול, סוף כרך וב וכל כרך זין. שם הוא מדבר על כל התורה הזאת שהיא נקראת התורה שתלמד אותנו להתיר לנו את כל הספקות שלנו. אז מה באמת היסוד הזה? מה הולך? אז נפתח רבותיי, קודם כל זוהר משפטים, אין לנו כמו הזוהר הקדוש, אין לנו כמו רבי שמעון בר יוחאי, שעלה על השמיים למעלה וירד על הארץ מתחת, נגלו לו אלוקים חיים, נגלו לו אליהו הנביא ונשמות הצדיקים, ואפילו הקדוש ברוך הוא בעצמו, ושם בזוהר פרשת משפטים אנחנו מוצאים, אמרו, י' ג' ורבין, נוח לו שלא נברא, אמרו, אז נוח לו שלא נברא. אתה יודע איזה צער זה לבוא לעולם הזה ולסבול את כל היסורים, את כל התלאות. איך הרמק קורא לעולם הזה? נווה התלאות. אדם בא לפה לא כיף העולם הזה. עד שאתה מביא ילדים, עד שאתה מגדל אותם, עד שמצאת אישה, עד שהבאת פרנסה, ולאט לאט עד שברוך השם מסתדר הפרנסה, פתאום אתה מזקין, פתאום מחלות, פתאום קולסטרול, פתאום סוכר, פתאום טיפת דרכיה, ככה היה אותו סבא. רבי רחיה ורבי יוסי, כשראו את הסבא הזה, אז היו בטוחים בהתחלה שהוא סתם איזה זקן מטריח, אבל באמת זו הייתה נשמה גדולה של רב איבא סבא, יוד יוד בית א' סבא. דרך אגב, איפה הוא קבור, מישהו זוכר? מול הקבר של רבי שמעון בר יוחאי. כשאתם יוצאים מהמתחם של הקבר, יש שם אבן ענקית, כתוב כאן תמון רבי איבא סבא, י' י' ב' א', רבי איבא סבא, והוא נקבר ליד רבי שמעון. זו הייתה נשמה עצומה, אחד התנאים הקדמונים שהוא ירד, התגלם בעולם הזה בדמות סבא, והוא דיבר עם רבי יוסי ורבי חייא, ובהתחלה הם זלזלו בו ולא האמינו שמדובר על נשמה, לא העלו על דעתם, חשבו שזה סתם סבא מטריח שאין לו שום ידיעה, אבל לאט לאט גילו שמדובר פה על איזה נשמה גבוהה, והוא התחיל לדבר איתם בהתחלה בסודות, בחידות, ועד שלאט לאט גילו שמדובר כאן על נשמה מעולם האמת. זוהר משפטים מדף ממהי עד דף קופיו דלת, כל הזוהר שמה זה סודות עליונים בסוגיית גלגולי הנפש, שמגיעים מעולם האמת וגילו לנו את סוד גלגול נפש. זה חסד שהשם מגלגל את הנפשות עוד הפעם לעולם הזה. גלגול גמטריה חסד, ולכן זה חסד לחזור עוד הפעם לעולם הזה. הגם שחזל אמרו נוח לו שלא נברא, עדיף שלא היינו באים, אבל כבר נבראת לתקן את עצמך. אתה מקבל second chance. What more than that? אז זה בסה עוד הפעם לחזור לעולם הזה. לא כיף העולם הזה. אף אחד לא נהנה מהעולם הזה. אבל כשהגעת לכאן, תעשה כל אשר לאל ידך כדי לא לחזור לכאן. ותמיד אני אומר, כל מי שיושב כאן, וכל מי ששומע את השיעור שלי, שאלה אחת צריכה לתקתק בראש שלו כל ימי חייו. למה אני כאן? למה אני לא יושב עכשיו בגן עדן? למה אני כאן? אם אתה כאן, נכשלת גלגול קודם. אם אתה יושב כאן, אם אתה בעולם הזה, something's wrong. תבדוק עם עצמך, מה הבעיה? אז בקרח וב, מרכבות הגמול, קרח וב, עמוד שין נון אי, כתבתי בדיוק קריטריונים שכל אחד יעשה בחן את עצמך, למה אתה נמצא פה בעולם הזה? תבדוק את עצמך. למה אתה פה? איך יכול להיות שאתה פה? למה אתה לא יושב עכשיו עם הצדיקים בזולה, בגן עדן? אם אתה פה, כמה שמלן, something's wrong. אז בחלק מרכבת ד', מרכבות הגמול גלגל א', הבאתי שבע סיבות למה האדם יכול להיות שהוא ירד לעולם הזה. תבדוק שם את כל השבע סיבות ותחשוב בעצמך, אולי אחד מהם, אתה כאן. יש איזה סיבה למה אתה כאן, זה ודאי שאתה אחד מהשבע סיבות האלה, אין יותר משבע סיבות. אני חלשתי את כל שאר הגלגולים, את כל ספר הגלגולים, את כל הזוהר משפטים, עם כל המפרשים, לפני שאני כתבתי את הספר הזה. ואני אומר לכם, דליתי שבע סיבות למה האדם ירד לעולם הזה. תבדוק את עצמך, אתה אחד מזה. אוי ואבוי אם אתה באת לעולם הזה ואתה לא יודע אפילו למה באת לתקן. אז אחד מהמקורות והמקור הכי דומיננטי, הכי עיקרי לתורת הגלגולים, זה הזוהר הזה. הזוהר הזה, זוהר משפטי, מדף ממאי עד קוף י' ד' עמוד א', היה למאור עיניו לרבנו הארי, הקדמות, על הקדמות האלה הוא כתב את ספר הגלגולים, את שער הגלגולים. הקדמות האלה יסד עוד דברים שהוא קיבל מאליהו הנביא, ולימד אותנו את כל הזוהר הזה על פי העיניים של רבנו הארי, ונקרא הזוהר הזה סבדם משפטים. למה סבדם משפטים? על שם הסבא הזה מפרשת משפטים, ולימד אותנו את כל סודות הגלגול. עכשיו, בשיעור של עוד 10 דקות שאני אמור לסיים, אני לא יודע איך אני אמור ללמד אתכם עכשיו תורה שלמה שמדברת על גלגולי הנפש. זה בלתי אפשרי. איך אמר אותו גוי להילל? למדני את כל התורה על רגל אחת לשמי. גלגל אותו באמת הבניין שבידיו. אתה רוצה תורה כל כך מפוארה, כל כך עצומה, כל כך קדושה, עם כל כך הרבה פרטים, והסתעפיות ופערות שמסתעפים מזה, אני אלמד אותך את זה על רגל אחת? אז מה, אני יכול עכשיו לחזק את כל האנשים ששאלו אותי שאלות, למה הם בלונדינים ולמה הם לא שחורדינים ולמה הרגל שלו הלכה ולמה העין שלו הלכה, וללמד אותו שהכל קשור לחשבונות שחשבנו איתו מגלגול קודם ברגל אחת? הרי בן אדם צריך להבין ולהתיישב בתורה הזאת. ולכן אני הזכרתי שכתבתי ספר שלם, כל כרך במרכבות הגמול, כרך זין, כל הכרך הזה מדבר על גלגולי הנפש. תכין לך כוס תה, שב עם פיג'מה ותתחיל לקרוא ולפקוט. אתה לא תאמין מה הולך שם. אתה לא תאמין איך מחשבנים איתך בשמיים על כל פרט, על כל צעד, על כל שעל. אתה חוזר לעולם הזה, מצאת 200 שקל, כי גלגול קודם נתת שטר של 200 שקל לאיזה אני. וזה עד הפרטים הכי קטנים. קרטו לו את היד או נולד בלי יד, כי גלגול קודם הוא רצח עם היד שלו. אז עכשיו הוא יצטרך לבוא לעולם הזה ולהתייסר. הסתכלת, ראית משהו שלא היית עיניים. עכשיו לכאורה זה עונש גדול מדי בשביל פגם פעם בעיניים שלו, אבל אתה לא יודע איזה נשמה מדובר. עוד איזה 5 סנטימטר ככה, מה יש בזה? ולמה אני... והוא כבר צדיק, הוא כבר בגן עדן מאות שנים. אמרו לו, תשמע חביבי, אתה חייב לרדת לעולם הזה ולאבד את המאור עיניך, כדי שתעלה לפה מזוכח והיסורים יחפרו לך על מה שהיה. אם אתם תבינו איך מדקדקים בשמיים בצורה מדוקדקת במיוחד, שאי אפשר, אף אחד לא יכול לבוא בטרוניה על הקדוש ברוך הוא. הוא אל רחום וחנון, הוא ערך הפיים, הוא אוהב אותנו, הוא רוצה שיהיה מיליונרים שישאירו לנו איזה כמה יחטות. מה יש בזה? כל השאלות שמתעוררות לאדם על החיים, על עצמו, על המציאות, על הצורה, מה פתאום השליט המצרי הזה נתפל אלינו? מה עשינו לו? למה הוא נתן אותנו כמרגלים? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, מי שם את הגביע באמתחת בנימין? זה לא, בנימין בטוח לא גנב, למרות שהוא היה לו ספקות. שאלה שלישית, מי שם את הכסף שלנו באמתחותינו? מה זה, הוא אחרי זה באים לאיש אשר על בית יוסף, מצאנו את הכסף, לא, אלוהיכם ואלוהי אבותיכם נתן לכם מטמונים, כספיכם בא אליי. אבל איך אתה מדבר על זה? אנחנו יודעים שאף אחד לא הביא לנו את הכסף. שאלה רביעית, למה בנימין נתפל? המצב הכלכלי שלו, למה קיבלתי אישה כזאת? הייתי מקבל אישה אחרת? כל אחד עם כל השאלות, ואנחנו מלאים בשאלות עלינו, על המציאות, על המצב, זה בדיוק הסוגיה שאנחנו רוצים לעסוק בה היום, רבותיי. והיום אנחנו נראה איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בחסד, לעשור אותו לעיניהם. כשהם הלכו, הוא הוציא את שמעון. אמר לו, בוא אני אקח אותך לטיול באלכסנדריה, בקייקים, בוא אתה תראה מה זה את האלכסנדריה של מצרים, בוא נעשה לך קצת ציור בפירמידות, בוא נראה לך מה זה חוכמה מסרית, בוא יביא לו שמה על הכיף כיף, הקום קלטום הגיע שמה, עשתה לו שירים, אכל, בוא, מלא שאלות, וכל השאלות האלה עוד ואחרות שהתעוררו אצל יהודה, שתי מילים פתרו את הכל, שתי מילים פתרו את כל השאלות, מה? אני יוסף. אני יוסף? טק, כל המגדל של השאלות נפל. אני יוסף. רבותיי, כל השאלות שיש לך על העולם, על החיים, על המציאות, בשתי מילים אני פותר לך את כולם. תורת הגלגולים. זה שאתה פה בעולם הזה, זה אמצע הסרט. שלא תחשוב לרגע אחד שמה שבאת התחילה הזאת זה המציאות שלך. הרי רבנו ארי לפני 500 שנה כבר כותב, אין נשמות חדשות. אתה באמצע הסרט. נראה לך שאתה בטרגדיה? נראה לך שזה לא קומדיה, זה טרגדיה? אז אם אתה בטרגדיה, חביבי, אתה לא יודע. יש סרטים, בדרך כלל זה כל הסרטים ככה. לא יודע. כנראה שהטבע האנושי אוהב את זה. יש את הרובוטריקים ואת השקרניקים. יש את הרעים, the good guys and the bad guys. This is how it goes. אז הבד גייז מנשים להשתלט על העולם, וזה בדרך כלל חוזר אותו מוטיב משעמם בכל הסרטים. הרעים הם מנסים להשתלט, ואז הטובים עושים כל מיני פעולות, מנצחים אותם. יש לך קטרזיס בסוף הסרט, וחיו באושר ואושר, רואים אותם עומדים מול השקיעה. זה ככה הולך. זה בדרך כלל כל הסרטים, פרש, זה מה שאין להם חדש תחת השמש. ככה זה עובד. מה משונה מסרט לסרט? קצת פעולות. מקפיץ אותו על טנק, מקפיץ אותו על זה, מביא איזה חללית, הקטע משתנה, אבל הסרט אותו רעיון. הרעים רוצים לעשות רע, באים הטובים, מנצחים את הרעים, וחיו באושר ואושר. זה הרעיון. בסוף הסרט, אבל אתה שמח. למה? אם זה יהיה כמו אופרה, באופרה בדרך כלל תמיד הסוף הוא טרגי. אם זה יהיה דבר כזה, אתה הולך, רוח מקשקשת בך. לא, זה לא נוח לי, זה לא נוח לי שהרשעים ניצחו. אז מה הטבע האנושי רוצה? שיהיה צדק, צדק אנושי. זה מה שאנשים חותרים אליו, הם רוצים שיהיה צדק. כשאתה באמצע הסרט קשה לראות צדק. אם באמצע הסרט היו חותכים את הסרט ואומרים לך הסוף, אז היית עצבני. מה? לא יכול להיות, לא יכול להיות. מה? אבל הוא חטף אותה, אבל הוא אנס אותה. אבל איך זה יכול להיות? זה לא פייר, זה לא הוגן, זה לא הגיוני. חכה, תראה את ההמשך של הסרט, ופתאום תראה איך הוא מנצח אותו, ולמה הוא עשה לו את זה ככה, ולמה הוא אנס אותה כי היא אנסה אותו, מה שכן קורה גם, יש דברים כאלה, ולמה זה ככה, ולמה זה ככה, והכל מסתדר, הכל בא על מקומו בשלום. אבל זה למה הקדוש ברוך הוא הוריד אותנו לעולם הזה. אמונה עיוורת. זה למה אנחנו קוראים שמע ישראל, סוגרים את העיניים. אתה קורא שמע ישראל, תקרא עם עיניים פתוחות, למה לסגור? אמונה עיוורת. זה מה שהגמרא אומרת ברכות כ"ח, מנעו בנכם מן ההיגיון, אל תכניסו אותם להיגיון, כי אם אתם תחפשו היגיון בטרגדיות שעובות בעולם, אנשים יצאו כופרים. איך תעשו את זה? הושיבו את בנכם על ברכך תלמידי חכמים, שלמדו אותם שיש דין ויש דיין ויש צדק ויש יום לאל היום, והוא סוגר את החשבונות ופותח אותם, ולכן צריך הרבה להתיישב בדבר הזה. אולי נקרא קצת מהזוהר? שתראו את הדברים יפה, זוהר משפטים צדיק תת עמוד ב', פתח ההוא סבא ואמר, כל נשמתין עין בגלגולה, אין מישהו שלא חוזר לעולם הזה בגלגול. שאר הגלגולים הקדמה כף ב', גם הוא כותב את זה רבנו הארי, כמעט, אני קורא את הלשון של הארי, זה הלשון של הארי, והלשון של המערכות זה לשון הארי. כמעט אין אדם בארץ אשר ימלט מגלגולים אלו. אתה יודע מה זה, איזה קשה זה לתקן את עצמך בשלמות ולעלות למעלה אל בית אבי ושבתם בשלום בית אבי? אתה יודע איזה קשה זה? זה היחידים עשו את זה בפעם אחת, דוד המלך, דניאל, עלו למעלה ולא חזרו לפה. רובם מתגלגלים. כל החיילים האלה שמתו, רובם חוזרים עוד הפעם ומתגלגלים בעולם הזה. זה לא, אל תחשבו שיש חידלון, אבדון, קטיעה, זה לא קורה. כולם חוזרים עוד הפעם לעולם הזה. תקנו את מה שתקנו, סיימו לתקן את מה שסיימו. כל אחד, אחד יבית היד, אחד תרגל. רגל אחד את הכוח הולדה, אחד את הכוח ראייה, כל אחד, זה חלק מהתיקונים שלה, של הסרט שלו הפרטי שהוא צריך לעבור. ליד האם בני נשא אורחוי דקוצ'ה בריחו, הזוהר בא עם סטייטמנט, לא יודעים בני האדם את דרכיו של הקדוש ברוך הוא, ליד אם בני נשא אורחוי דקוצ'ה בריחו, ואח קיימה בתיקלה, ואיך הם עומדים במוזניים מדוקדקות, המוזניים של השמיים, שמודדים זכות כנגד חובה, חובה כנגד עבירה, זכות כנגד מצווה, הכל בדקדוק. עכשיו תקשיבו טוב, ואח נשמע תנעיילין בדינה, דלויתולי עלמה, פלא פלאות הזוהר הזה. אני אומר לכם ששפשפתי את העיניים 200 פעם, פתחתי את כל המפרשים. מה אומר הזוהר? שבני האדם לא יודעים איך נשמת עיילין בדינה, נשמות נכנסות לבית דין העליון, עד לא יתון לעלמה, עד שהם לא באים לעולם הזה. מה קשה בזוהר? מה קשה? מישהו רוצה להגיד לי מה קשה? מה קורה פה? עוד הפעם, הזוהר אומר שבני אדם לא מתבוננים איך הם נכנסים לבית דין העליון לפני שהם באים לעולם הזה. רגע, מה, אז מה קשה? אחרי שאתה מת אתה הולך לבית דין העליון, לא לפני שאתה בא לעולם אתה עולה בבית דין העליון. אומר הזוהר, וזה חידוש עצום, תתעוררו! הזוהר אומר שלפני שאדם יורד לעולם הזה הוא נכנס לבית דין העליון. באים אומרים לו, מגישים לפניו כתב אישום. בוא לפה, הרשלה, בוא תשמע. גלגול קודם, הלכת עם הגויה. גלגול קודם, היא בכלל לא הייתה גויה, זה היה גוי, אז ממילא שאתה צריך לדעת את העבירה הזאת שעשית איתה. אחר כך, אתה גלגול קודם, היית סוחר סמים, האחד לקח מנת יתר באשמתך, אז אתה אבון של רציחה בעקיפין. ככה וככה, קודמים לו את כל השטר חוב שלו. עכשיו אומרים לו, שמע חביבי, אתה עכשיו יורד עוד הפעם לעולם הזה, הקדוש ברוך הוא עשה איתך חזד, אתה יורד לתקן את הכל. עכשיו אתה צריך לסבול את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה, כדי לתקן את כל מה שעשית, זה המפרט הטכני שלך. עכשיו צריכים להביא לך יסורים במשקל, במידה ובמסורה, מדוקדק, לפי מה שמגיע לך כדי לתקן את זה. היה כאן חיסרון, פגם, קלקול, עכשיו אתה צריך לסבול, הסבל שתסבול מתקן את החסרונות האלה. וזה מה שכותב הזוהר. בני האדם לפני שיורדים לעולם הזה נכנסים לבית דין העליון, מראים להם מה הם עשו גלגול קודם ומה הם הולכים לסבול, ותקבל את זה בהכנעה, בהבנה שהקדוש ברוך הוא רחום וחנון ועושה את הכל לטובתך גם אם אתה לא מבין. והמדרש אומר, מי שלא יקבל על עצמו את היסורים באהבה, לא רק שהיסורים לא מחפרים לו אלא כופלים אותם עליו. אז אנחנו נבוא עם שאלות על הקדוש ברוך הוא שהוא רחום וחנון, אב הרחמים. ראית פעם אבא שרוצה לעשות רע לילדים שלו? אחד שהוא כל הוא אוהב רוח אהבה, בנים אתם להשם אלוקיכם, דברים י' ד' א'. אתה חושב שהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות לך רע? אין גורל, אין מזל, אין מקרה. יש השגחה עליונה של אל שמסתכל מהשמיים על בני האדם ומתצפת עליהם משפטיך תאום רבה. הקדוש ברוך הוא מסתכל על כל פרט ומסדר את החיים שלו לטובתו, לתיקונו, להצלחתו, לטובתו הנצחית בעולם הזה ובעולם הבא. אם הוא היה עשיר ולא פרנס עניים, יחזור בעני, כדי שיצטער, שיצטרך עכשיו הוא לאחרים, כמו שהוא לא רצה לפרנס. היה יפה תואר, עדף אחרי בחורות, עכשיו הוא יהיה מכוער, שיצטרך לחפש איזה בחורה אחת שתסכים להתחתן איתו. רצח עם היד, יחזור בלי כף יד, או יותר גרוע, היה לו כף יד והוא יאבד אותה במלחמה, זה יותר גרוע. למה? כי אחד שנולד בלי כף יד, אז ככה הוא רגיל, מה הוא יעשה? אבל אחד שהיה לו ואיבד, הרבה יותר גרוע. בעת בתלמיד חכם, יחזור בלי רגל. זה מה שחזל אומרים בנידת את זין עמוד ב'. המלאך הממונה על ההיריון נוטל את הטיפה ומעמידה לפני הקדוש ברוך הוא ואומר לפניו ריבונו של עולם, מה תהיה עליה? גיבור או חלש, חכם או טיפש, עשיר או עני. הכלל, הכל נגזר. אם תהיה גיבור, אם תהיה חלש, אם תהיה חכם, אם תהיה טיפש, אם תהיה עני, אם תהיה עשיר, אם תהיה אשכנזי, ספרדי, גבוה, נמוך, שמן. ויש גם שמן ונמוך, מה שנקרא שמנמוך. כל נגזר עליך לפי מה שעשית גלגול קודם. ולכן רבותיי, עושר ועוני, יסורים ושלווה, הכל עולה בדין, הכל עולה בדין. ועשיתי עשרות שיעורים על תורת הגלגולים, ודיברנו על זה באריכות ובהרבה מקורות, חוץ מהספרים שכתבתי, ודימיתי את זה למשכנתה. ואני חושב שזה הדמיון הכי נכון שיש, משכנתה. איך זה עובד? קנית בית, לא היה לך מספיק כסף לקנות הבית, אז אתה לוקח משכנתה מהבנק, וכל השאלות משכנת גם לבית השני. אז עכשיו המשכנתה הזאת תלויה על צווארך כחרף פיפיות, והולכת איתך, לא משנה מה אתה תמשיך לעשות, אפילו אם מכרת את הבית הזה, עד שאתה לא סוגר את המשכנתה, המשכנתה הזאת היא קיימת, אתה משלם עליה. אותו דבר בגלגולים, זה שעשית עבר, בן אדם עשה עבירות ומת, נקבר. ינוח על משכבו, אלא אני הכי אוהב את הספדנים השקרנים. נח עכשיו, איזה נח, נחס, נח. מה אתה מספר לנו סיפורים? מה אתה, אתה גם אתה לא תנוח, על מה אתה מדבר? הוא נח עכשיו, סבל ועכשיו הוא נח. גם נגיד, בשביל מה אתה תעשה? אז רוצים ללחם את המשפחה, עכשיו הוא במקום טוב, הוא בגן עדן. זה גן עדן, רודף זמלות, רודף זימה. המשפחה שלו גנבים. מה אתה? פעם ביקשו מהאבן עזרה להספיד על מישהו, וחזל אומרים סמך בית ברכות, שם של נפרעים האמיתים, כך נפרעים אין ספדנים. אז האבן עזרה אמר, מה אני אספיד אותו, שיפרו עליי? והוא היה גנב. אז האבן עזרה אמר, זה פותח שערים בתבונה, משנה עתים. אף פעם לא דיבר בבית הכנסת. ברור, אף פעם הוא לא בא לבית כנסת, אז איך הוא ידבר בבית כנסת? אף פעם לא ירער בין תפילין של יד לתפילין של ראש. הוא לא בא, חיים שלו לא הניח תפילין, אז איך יערער? אבל כל הרעיון הוא שאי אפשר לבוא ולהגיד שבית קברות כולם נחים, מקום השלווה והמנוחה. מה, אתה לא יודע מה הולך, אתה לא יודע מה הולך, אני תמיד אומר, אתם מרגישים מסכנים החיילים שמתו, רובה דרובה שקרותה לשם ייחוד שעשינו ועשו תשובה לפני המלחמה, זה הרוגי מלכות, שמיד איך שהם נפטרים עולים למעלה למען לאבא ואמא אלה, מה יהיה עלינו? אנחנו יותר מסכנים מהם! אתה מרחם על בחור בן 21 שמת בלי ילדים, הוא בגן עדן עליון, איך שהוא נפטר יצא לגן עדן עליון, מה יהיה עליך? על מי אתה מרחם? תרחם על עצמך, המצב שלך יותר גרוע משלו, פי אלף. אז כמה אתה צריך לראות? פתאום תראו איך הפכתי לכם את התמונה. פתאום. וזה שמסכן סבל כל החיים שלו עכשיו להיות בלי רגל, מתחפר לו כל האבונות שלו מגלגול זה, גלגולים קודמים, הוא מצטער מזה, אבל אתה לא התחפרת. אומר המדרש, שישב אדם בנחת, בשלווה, ברוגע, לא מתחפר כלום מאבונותיו. אז מה אתה רוצה שלא יתחפר לך אבונות? ואין אשר צדיק אשר סרט יעשה. אבל הסרט אותו רעיון. הרעים רוצים לעשות רע, באים הטובים, מנצחים את הרעים, וחיו באושר ואושר. זה הרעיון. בסוף הסרט, אבל אתה שמח. למה? אם זה יהיה כמו אופרה, באופרה בדרך כלל תמיד הסוף הוא טרגי. אם זה יהיה דבר כזה, אתה הולך, רוח מקשקשת בך. לא, זה לא נוח לי. זה לא נוח לי שהרשעים ניצחו. אז מה הטבע האנושי רוצה? שיהיה צדק, צדק אנושי. זה מה שאנשים חותרים אליו, הם רוצים שיהיה צדק. כשאתה באמצע הסרט קשה לראות צדק. אם באמצע הסרט היו חותכים את הסרט ואומרים לך הסוף, אז היית עצבני. חדשות. אבל אמרנו אין חדשות, יש חדשות מביאה, אין חדשות מהאצילות. אבל מעולמות בריאה יצירה עשייה. אז אתה לא רוצה נשמות בלי שיצטרכו לסבול. כל שכן אם תתקדש, לילד יהיה יצר הרע חלש. כתבתי על זה ספר שלם, מרכבות קודש. כדאי מאוד ללמוד את הספר הזה בעיון עם אשתך ולעשות מה שכתוב שם כדי שהילד ייצר זך ונקי. אבל אם הילד הזה נולד, הגוף שלו נולד, אתה חושב זה תינוק חדש בא לעולם? הוא לא חדש, הוא ישן, הוא כבר היה כאן. מי הוא היה? אולי חייל שנפטר, אולי מישהו מהמשפחה שלך שחזר בגלגול, אבל זה הכל חוזר אצלך, הכל חוזר, חוזרים, דור הולך בדור בא, הדור שהולך הוא הדור שבא, עוד הפעם ועוד הפעם, והמשכנתה שלו מגלגול קודם משך אותה לגלגול הזה, והוא הדין מצוות. אדם שיש לו זכות בגלגול הזה, מחזיק תורה, מחזיק תלמידי חכמים, מלמד תורה, לומד תורה, עושה דברים טובים ונפטר, ויהיה חייב עוד הפעם לבוא לעולם הזה לתיקון, הוא מושך יתמו את שאר הגלגולים הקדמה כף ב', גם הוא כותב את זה רבנו הארי, כמעט, אני קורא את הלשון של הארי, זה הלשון של הארי, והלשון של המערכות זה לשון הארי, כמעט אין אדם בארץ אשר ימלט מגלגולים אלו. אתה יודע מה זה, איזה קשה זה לתקן את עצמך בשלמות ולעלות למעלה אל בית אבי ושבתם בשלום בית אבי? אתה יודע איזה קשה זה? זה היחידים עשו את זה בפעם אחת, דוד המלך, דניאל, עלו למעלה ולא חזרו לפה. רובם מתגלגלים. כל החיילים האלה שמתו, רובם חוזרים עוד הפעם ומתגלגלים בעולם הזה. זה לא, אל תחשבו שיש חידלון, אבדון, קטיעה, זה לא קורה. כולם חוזרים עוד הפעם לעולם הזה. תקנו את מה שתקנו, סיימו לתקן את מה שסיימו. כל אחד, אחד יבט היד, אחד תרגל. רגל אחד הכוח הולדה, אחד את הכוח ראייה, כל אחד, זה חלק מהתיקונים שלה, של הסרט שלו הפרטי שהוא צריך לעבור. ליד האם בני נשא אורחוי דקוצ'ה בריחו, הזוהר בא עם סטייטמנט, לא יודעים בני האדם את דרכיו של הקדוש ברוך הוא, ליד אם בני נשא אורחוי דקוצ'ה בריחו, ואח קיימה בתיקלה, ואיך הם עומדים במוזדם, לא רק מגלגול זה, כי פועל האדם ישלם לו, וכאורך איש ימצאנו. אם אתה רואה דברים שעוברים עליך בחיים, אל תבוא בטענות. זה הכל בגללך. עם הטובות, הטובות והרעות, הכל בגללך. תגיד תודה, כי איך פתחתי את השיעור? אחד ממאה מה שצריך לא בא עליך. אז גם זה עם הנחה הדיסקאונט של הדיסקאונט, בלק פריידיי, חבר מביא חבר, הנחת קופון, רממבר, כל ההנחות עשו לך. וגם זה עוד אתה זועף על הקדוש ברוך הוא. ממשיך שמה הסבא בזוהר, כמה גלגולים וכמה עובדים סתמין אבית קודשה ברכויים נשמתינו בני נד על הידעין, בני נש על הידעין. כמה גלגולים, כמה מעשים סתומים עושה הקדוש ברוך הוא, הנשמות ובני אדם אפילו לא יודעים. על מה התאפך וכמה פליאן סתמין, העולם מתאפך עליהם ברגע אחד, ויש להם הרבה פלאות מתנפלאים על הקדוש ברוך הוא, ובני נש על הידעין בין המשגחים. הם לא יודעים, הם לא משגיחים כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם. אבל כשאתה מגיע לעולם הבא, אומר הזוהר בהקדמה באלף עמוד בית, עולם הבא נקרא עולם הנחמות. למה נחמות? שאז אתה רואה את הסוף של הסרט שהרשע בעל עונשו והצדיק בעל שכרו, וזה אחד מהיג עיקרים שהתורה שלנו נדרשת בהם. אחד מהיודגים על עיקרי התורה, נותן לרשע רק כמפעלו, ונותן לצדיק את שכרו. ככה זה עובד. ואז יש לך נחמה, עולם הנחמות, מצדיק את הדין, אפילו הרשעים מצדיקים את הדין, י"ט עמוד א' במסכת עירובין, ששורפים אותם בגיהינם, אומרים בריבון העולמים, יפה דנת, יפה זיקית, גיהינם לרשעים וגן עדן לצדיקים. יש בעולם הבא, נפתחים לך חושים, נפתחים לך הבנות, ראיות, תובנות, מה שאתה לא רואה את זה פה. אתה פה עם שאלות. למה, 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 למה? למה יאמרו הגויים? אבל אנחנו, עם ישראל, בני אל חי שיודעים מעבר לכל ספק שהשם הוא האלוהים, השם הוא האלוהים, והוא רחום וחנון וערך אפיים. אז הוא עושה את הכל לטובתך. אתה עדיין לא רואה את זה? סטנה שוויה, סחבק. עוד מעט, עוד 20 שנה, 30 שנה, 40 שנה, תלך מהעולם הזה, תגיע לעולם הבא, הוא נקרא עולם הנחמות, ייפתחו כל החושים שלך, כל ההבנות, לא יהיה אפילו שאלה אחת. יש אנשים שאומרים לי, אנחנו מחכים להגיע לעולם הבא, לשאול את הקדוש ברוך הוא שאלות. אמרתי לו, אתה לא תצטרך לשאול, איך שתיפטר מהעולם, הכל ייפקח לך. כל השאלות לא יהיה, היה כלא היה. כל השאלות, אני אוסף. זה מה שיהיה אחרי שיפטר מהעולם. ברגע אחד, כל המגדל של השאלות ייפטרו לך, ואז הכל יסגר לך. וזה מה שאומר הפסוק, משפטי השם אמת צדקו יחדיו. מה זה יחדיו? שתי הגלגולים שלו, כל הגלגולים ביחד, ואפילו התאבות של הבן אדם קשורות לגלגולים שלו. אם אדם מתאבל גברים, השם ישמור, ויש דברים כאלה, ואני לא אומר שזה אנשים חולים ופסיכים וכל מיני שמות גנאי כאלה, יש כאלה אנשים שבאמת נולדו ככה עם נטייה כזאת. אני עשיתי על זה שיעור ביזדים וכתבתי על זה שתי תשובות בשוט שלי, חלק א' סימן למד ב' באבן העזר, חלק ז' סימן למד ז' באבן העזר, ושם פלפלתי ותחקרתי וראיינתי אנשים שיש להם נטייה כזאת, ויש כאלה שנולדים ככה. אבל המלחמה שלו להתחתן, והוא יכול להתחתן והוא יכול להביא ילדים, לא בטוח שהוא ייהנה מהזיווג עם אשתו כמו שהוא היה נהנה מדברים אחרים, אבל הוא יכול לעשות את זה מבחינה טכנית, וכל זה גם זה בא לו מגלגולים קודמים. זאת אומרת שהכל, אפילו התאבות שלו, כבר השם מסביע לו את התאבות כדי לתקן את הפגמים בספירות העליונות שהוא עשה. וממילא צריך לקבל את הכל באהבה והכנעה, וזה מה שאמרו למשה רבנו. ריבון העולמים, ככה הוא שואל, למה יש צדיק ורע לו, צדיק וטוב לו, צדיק ויש רשע ורע לו, רשע וטוב לו, והקדוש ברוך הוא ענה לו, צדיק ורע לו, צדיק בן רשע, צדיק וטוב לו, צדיק בן צדיק, רשע ורע לו, רשע בן רשע, רשע וטוב לו, רשע בן צדיק. לכאורה השאלה הזאת לא פתורה בכלל, אז מה אני אשם שאני נולדתי לרשע? מה הרעיון? בא רבנו הארי ומבאר את הגמרא הזאת, שבאמת הגלגול הזה נקרא בן, והגלגול הקודם שלך נקרא אבא. אז זה כאילו שכשהקדוש ברוך הוא בא ופתר למשה את הפלונטר על שאלות והנהגות שונות בין צדיקים ורשעים, הוא אמר לו, זה הכל תלוי בגלגול הקודם שלו, זה המשכנתא שהוא משך, צדיק וטוב לו, צדיק בן צדיק. גלגול קודם הוא היה צדיק, ולכן עכשיו הוא נהנה מהדיבידנדים של מה שהוא עשה בגלגול קודם, לכן צדיק בן צדיק. צדיק ורע לו, צדיק בן רשע. גלגול קודם הוא היה רשע, אז עכשיו סוגרים איתו חשבונות, אז הוא מתמקמק מהאבונות, רשע ורע לו, רשע בן רשע. גם אוכל את מה שעשה גלגול קודם וגם אוכל את מה שהוא עושה גלגול הזה, רשע וטוב לו, רשע בן צדיק. גלגול קודם הוא היה צדיק, אז הוא אוכל מהדיבידנדים ויש לו פלוס באקאונט ולא מינוס. הבנתם את הרעיון? מדהים. חזל רואים את פסגת היסורי, השכר של העולם הזה בשלושה אופנים. כ"ח מועד קטן, בני חיי ומזונה. אני כבר מסיים. בני חיי ומזונה, זה מה שחזל רואים. מה פסגת השלווה של העולם הזה? כל אחד יעשה לעצמו את הנוסחה הזאת. מה הכי 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 הקדוש ברוך הוא יכול לברך בני אדם? מה הפסגה של הפסגה? בנים שכרים, בני חיי אריכות ימים ופרנסה, מזונה. אלה שלושה דברים, רבני, חיי ומזונה, אלה הנוסחה של חיים טובים בעולם הזה. אם יש לך בנים שכרים, יש לך חיים ארוכים ובריאים, ויש לך מזונות ופרנסה מצויה לך בשפע, אתה לכיף כיפק, מבסוט, טוב לך. רק מה נעשה שראינו הרבה כאלה שהם צדיקים גמורים, גמורים, ולא היה להם לא בנה, לא חיי ולא מזונה. ככה כותב הזוהר, תיקוני הזוהר, תיקון סמך ת' דף קוף עמוד ב'. בנים, יש כאלה נולדו לא רק בנות, כמו מי? רשי, היו לא רק בנות. יש כאלה שגם בנות לא היו לו, כמו מי? אור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, או רבי מרדכי שרעבי, המקובל, לא היו לו ילדים בכלל. יש יותר גרוע מזה, היו לו ילדים ומתו. אתה יודע איזה צער זה? שהתהפכו עליו מעשה בראשית, כמו מי? כמו רבי שמעון אגסי, שמת לו הבן שלו אהרון, ואחר כך מת לו הבן שלו השני. אז אתה רואה שהוא היה בצער גדול. אז יש כאלה שאין להם בני. ומזונה, יש כאלה מזונות גם אין להם. רבי אלעזר בן פדת, רבי חנניה בן דוסה, י"ז עמוד ב' ברכות, כל העולם נזון בשביל חנינה בני, חנינה בני תהיה לו בקו חרובים. רבי אלעזר בן פדת, תענית חפי עמוד א', זוהר חדש, קוף למד ד' עמוד ב', הוא היה עני מרוד, והוא היה צדיק גדול. חזל אומרים, אוריות י' עמוד א', אמר רבי יהושע לרבן גמליאל, שתי תלמידים יש לך ביבשה, הם היו נוסעים בספינה. אמר לו, שתי תלמידים יש לך ביבשה, רבי אלעזר חסמה ורבי חנן בגודה, שהיו יודעים לשער כל טיפות שבים, ואף על פי כן לא היה להם לחם לאכול ולא בגד ללבוש. תראה איזה חוכמה היה להם של תורה כזאת שדרגה אותם, ואף על פי כן לא היה מזונה. לא היה מזונה. אתה רואה אנשים בפרנסה, חזל אומרים קופיות ח', פרנסות שלות של אדם קשה כמו קריאת ים סוף. וחיי, כמה צדיקים מתו צעירים? מישהו יכול לתת לי כמה צדיקים שמתו צעירים? רבי נחמן, מי עוד? הרמק, ארי, הרב ציון לוי, שבא למנחת, מנוחת אהבה, איך קוראים לספר שלו? משה לוי. היו הרבה צדיקים שמתו צעירים. איך זה יכול להיות? הזוהר מתרץ שם בתיקונים ואני קורא, דגלגולה גרים ל... הרי מה חזל אמרו בכפחת מועד קטן? בני חיה ומזונה, לא בזכות התליה מיטל, זה לא קשור לזכויות שלו, אלא במזלה. שעה אני מזיע להסביר לכם שלא תלוי במזל, לא תלוי בגורל, לא במקרה. ובאו חזל עכשיו הפכו לי את כל הדרשה? בזוהר ואומר חס ושלום, אתה לא יודע מה מדובר, מה זה מזל. מה זה מזל? אני קורא, דגלגולה גרים לכאילו במזל יתליה מלטה. כאילו במזלה. יש לרבנו נשחי שם פירוש על התיקוני הזוהר. עוד י"ח, ההכרח הוא מסיבת הגלגול, אך לעיני הרואים נראה כאילו במזלה תליה מלטה. אבל הכל קשור לגלגול הקודם שלו. ולכן זה מה שאומרת המשנה במסכת אבות פרק ג' משנת ט"ז, החנות פתוחה, חנווני מקיף ונפרעים מן האדם, מדעתו ושלא מדעתו. מדעתו זה גלגול לזה שהוא יודע שמגיע לו, ושלא מדעתו מגלגולים קודמים שהוא לא יודע שהוא חייב לשטר חוב למידת הדין, ואז הוא חוזר ומשלם ונפרע. לכן רבותיי, ויש לפעמים יותר מזה, תפתחו את הספר שכתבתי מרכבות הגמול בחלק מרכבה ג' ד' די וב. אלה המרכבות שדיברתי על גלגולים, והבאתי שמה שלפעמים אדם חרצח והוא יורד בגלגול והוא לא נרצח, אבל הוא ישלם על הרצח הזה בגלגול הבא. זאת אומרת, זה לא חייב שגלגול הבא משלמים את החובות, זה כתוב בשמיים. הקדוש ברוך הוא ראה ברוב חוכמתו שהוא צריך להשלים את התיקון פה, אבל הוא יחזור לעולם הזה בגלגול אחרי. זאת אומרת שאפשר שאחרי גלגול שלישי אתה משלם על מה שעשית בגלגול ראשון. ככה זה עובד, כמו משכנתה, לא חייב שתפרע אותה עכשיו, אבל תפרע אתה תפרע אותה. והוא עדין במידה טובה שגדולה ממידה רעה פי 500. רבותיי, דיברנו היום קצת בענייני אמונה, וביסוד גדול של הזוהר הקדוש בסוגיית ההשגחה פרטית, ואנחנו חייבים לקבל את הכל בהכנעה ולהאמין שהקדוש ברוך הוא טוב. טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו, רוצה רק טוב ומדרך הטוב להיטיב. ולכן אנחנו צריכים להודות, להעלה, לשבח, לפאר, לרומם, לקלס את מי שאמר והיה העולם שזכינו להיות יהודים, וזכינו להיות בני אל חי, וזכינו להיות דתיים, ועוד בדור כזה. ולהבין קצת ממצפוניו של תמים דעים שגילה סודו לעבדיו, ולימד אותנו את הסוגיה הזאת שבאמת הכל קשור לאני אוסף. תורת הגלגולים, פורטר לך את כל הסוגיות, הגם שקשה לקבל את זה, להתיישב בזה, אבל זה הדרך שהקדוש ברוך הוא הביא אותנו, הוא לא יצר אותנו לעולם הזה כדי להבין, אלא כדי לקבל. וזו העבודה שלך באמונה, ואין ספק שהקדוש ברוך הוא ינחם אותנו, לא בעולם הנחמות, בעולם הזה, אנחנו רוצים נחמה פה בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן. נקרא עולם הנחמות! למה נחמות? שאז אתה רואה את הסוף של הסרט שהרשע בעל עונשו והצדיק בעל שכרו, וזה אחד מהיג עיקרים שהתורה שלנו נדרשת בהם. אחד מהי"ג עיקרי התורה, נותן לרשע רע כמפעלו ונותן לצדיק את שכרו. ככה זה עובד. ואז יש לך נחמה, עולם הנחמות, מצדיק את הדין, אפילו הרשעים מצדיקים את הדין. י"ט עמוד א' במסכת עירובין, ששורפים אותם בגיהינם, אומרים בריבון העולמים, יפה דנת, יפה זיקית, גיהינם לרשעים וגן עדן לצדיקים. יש בעולם הבא, נפתחים לך חושים, נפתחים לך הבנות, ראיות, תובנות, מה שאתה לא רואה את זה פה. אתה פה עם שאלות, למה, 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 למה יאמרו הגויים? אבל אנחנו עם ישראל בני אל חי שיודעים מעבר לכל ספק שהשם הוא האלוהים, השם הוא האלוהים, והוא רחום וחנון וערך אפיים. אז הוא עושה את הכל לטובתך, אתה עדיין לא רואה את זה? סתנה שוויה סחבק, עוד מעט, עוד 20 שנה, 30 שנה, 40 שנה, תלך מהעולם הזה, תגיע לעולם הבא, הוא נקרא עולם הנחמות, ייפתחו כל החושים שלך, כל ההבנות, לא יהיה אפילו שאלה אחת. יש אנשים שאומרים לי, אנחנו מחכים להגיע לעולם הבא, לשאול את הקדוש ברוך הוא שאלות. אמרתי לו, אתה לא תצטרך לשאול, איך שתיפטר מהעולם, הכל ייפקח לך. כל השאלות לא יהיה, היה כלא היה. כל השאלות, אני אוסף. זה מה שיהיה אחרי שיפטר מהעולם. ברגע אחד, כל המגדל של השאלות ייפטרו לך, ואז הכל ייסגר לך. וזה מה שאומר הפסוק, משפטי השם אמת, צדקו יחדיו. מה זה יחדיו? שתי הגלגולים שלו, כל הגלגולים ביחד, ואפילו התאבות של הבן אדם קשורות לגלגולים שלו. אם אדם מתאבל גברים, השם ישמור, ויש דברים כאלה, ואני לא אומר שזה אנשים חולים ופסיכים וכל מיני שמות גנאי כאלה, יש כאלה אנשים שבאמת נולדו ככה עם נטייה כזאת. אני עשיתי על זה שיעור ביזדים וכתבתי על זה שתי תשובות פשוט שלי, חלק א' סימן למד ב' באבן העזר, חלק ז' סימן למד ז' באבן העזר, ושם פלפלתי ותחקרתי וראיינתי אנשים שיש להם נטייה כזאת, ויש כאלה שנולדים ככה. אבל המלחמה שלו להתחתן, והוא יכול להתחתן והוא יכול להביא ילדים, לא בטוח שהוא ייהנה מהזיווג עם אשתו כמו שהוא היה נהנה מדברים אחרים, אבל הוא יכול לעשות את זה מבחינה טכנית, וכל זה גם זה בא לו מגלגולים קודמים. זאת אומרת שהכל, אפילו התאבות שלו, כבר השם מסביע לו את התאבות כדי לתקן את הפגמים בספירות העליונות שהוא עשה. וממילא צריך לקבל את הכל באהבה והכנעה, וזה מה שאמרו למשה רבנו. ריבון העולמים, ככה הוא שואל, למה יש צדיק ורע לו, צדיק וטוב לו, צדיק ויש רשע ורע לו, רשע וטוב לו, והקדוש ברוך הוא ענה לו, צדיק ורע לו, צדיק בן רשע, צדיק וטוב לו, צדיק בן צדיק, רשע ורע לו, רשע בן רשע, רשע וטוב לו, רשע בן צדיק. לכאורה השאלה הזאת לא פתורה בכלל, אז מה אני אשם שאני נולדתי לרשע? מה הרעיון? בא רבנו הארי ומבאר את הגמרא הזאת, שבאמת הגלגול הזה נקרא בן, והגלגול הקודם שלך נקרא אבא. אז זה כאילו שכשהקדוש ברוך הוא בא ופתר למשה את הפלונטר על שאלות והנהגות שונות בין צדיקים ורשעים, הוא אמר לו, זה הכל תלוי בגלגול הקודם שלו, זה המשכנתא שהוא משך, צדיק וטוב לו, צדיק בן צדיק. גלגול קודם הוא היה צדיק, ולכן עכשיו הוא נהנה מהדיבידנדים של מה שהוא עשה בגלגול קודם, לכן צדיק בן צדיק. צדיק ורע לו, צדיק בן רשע. גלגול קודם הוא היה רשע, אז עכשיו סוגרים איתו חשבונות, אז הוא מתמקמק מהאבונות, רשע ורע לו, רשע בן רשע. גם אוכל את מה שעשה גלגול קודם, וגם אוכל את מה שהוא עושה גלגול הזה, רשע וטוב לו, רשע בן צדיק. גלגול קודם הוא היה צדיק, אז הוא מוכל מהדיבידנדים, ויש לו פלוס באקאונט ולא מינוס. הבנתם את הרעיון? מדהים. חזל רואים את פסגת השכר של העולם הזה בשלושה אופנים. כ"ח מועד קטן, בני חיי ומזונה. אני כבר מסיים. בני חיי ומזונה, זה מה שחזל רואים. מה פסגת השלווה של העולם הזה? כל אחד יעשה לעצמו את הנוסחה הזאת. מה הכי 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 הקדוש ברוך הוא יכול לברך בני אדם? מה הפסגה של הפסגה? בנים שכרים, בני חיי אריכות ימים ופרנסה, מזונה. אלה שלושה דברים, רבני, חיי ומזונה, אלה הנוסחה של חיים טובים בעולם הזה. אם יש לך בנים שכרים, יש לך חיים ארוכים ובריאים, ויש לך מזונות ופרנסה מצויה לך בשפע, אתה לכיף כיפק, מבסוט, טוב לך. רק מה נעשה שראינו הרבה כאלה שהם צדיקים גמורים, גמורים, ולא היה להם לא בנה, לא חיה ולא מזונה. ככה כותב הזוהר, תיקוני הזוהר, תיקון סמכת, דף קוף עמוד ב'. בנים, יש כאלה נולדו לא רק בנות, כמו מי? רשי, היו לו רק בנות. יש כאלה שגם בנות לא היו לו, כמו מי? אור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, או רבי מרדכי שרעבי, המקובל, לא היו לו ילדים בכלל. יש יותר גרוע מזה, היו לו ילדים ומתו. אתה יודע איזה צער זה? שיתפכו עליו מעשה בראשית, כמו מי? כמו רבי שמעון אגסי, שמת לו הבן שלו אהרון, ואחר כך מת לו הבן שלו השני. אז אתה רואה שהוא היה בצער גדול. אז יש כאלה שאין להם בני. ומזונה, יש כאלה מזונות גם אין להם. רבי אלעזר בן פדת, רבי חנניה בן דוסה, י"ז עמוד ב' ברכות, כל העולם נזנון בשביל חנינה בני, חנינה בני תהיה לו בקו חרובים. רבי אלעזר בן פדת, תענית חפי עמוד א', זוהר חדש, קוף למד ד' עמוד ב', הוא היה עני מרוד, והוא היה צדיק גדול. חז"ל אומרים, אוריות י' עמוד א', אמר רבי יהושע לרבן גמליאל, שתי תלמידים יש לך ביבשה, הם היו נוסעים בספינה. אמר לו, שתי תלמידים יש לך ביבשה, רבי אלעזר חסמה ורבי חנן בלגודה, שהיו יודעים לשער כל טיפות שבים, ואף על פי כן לא היה להם לחם לאכול ולא בגד ללבוש. תראה איזה חוכמה היה להם של תורה כזאת שדרגה אותם, ואף על פי כן לא היה מזונה. אתה רואה אנשים בפרנסה, חזל אומרים קופיות חטא, פרנסות שטות של אדם קשה כמו קריאת ים סוף. וחיי, כמה צדיקים מתו צעירים? מישהו יכול לתת לי כמה צדיקים שמתו צעירים? רבי נחמן, מי עוד? הרמק, ארי, הרב ציון לוי, שבעל מנחת, מנוחת אהבה, איך קוראים לספר שלו? משה לוי, משה לוי. היו הרבה צדיקים שמתו צעירים. איך זה יכול להיות? הזוהר מתרץ שם בתיקונים ואני קורא, דגלגולה גרים ל... הרי מה חזל אמרו בכפחת מועד קטן? בנה חיה ומזונה, לא בזכות התליה מיטל, זה לא קשור לזכויות שלו, אלא במזלה. ואלה, שעה אני מזיע להסביר לכם שלא תלוי במזל, לא תלוי בגורל, לא במקרה. ובאו חזל עכשיו הפכו לי את כל הדרשה? בזוהר ואומר חס ושלום, אתה לא יודע מה מדובר, מה זה מזל. מה זה מזל? אני קורא דגלגולה גרים לכאילו במזליה תליה מילתה, כאילו במזלה. יש לרבנו נשחי שם פירוש על התיקוני הזוהר, אות י' ח', ההכרח הוא מסיבת הגלגול, אך לעיני הרואים נראה כאילו במזלה תליה מילתה, אבל הכל קשור לגלגול הקודם שלו. ולכן זה מה שאומרת המשנה במסכת אבות פרק ג' משנה ט' ז', החנות פתוחה, חנווני מקיף ונפרעים מן האדם, מדעתו ושלא מדעתו. מדעתו זה גלגול לזה שהוא יודע שמגיע לו, ושלא מדעתו מגלגולים קודמים שהוא לא יודע שהוא חייב לשטר חוב למידת הדין, ואז הוא חוזר ומשלם ונפרע. לכן רבותיי, ויש לפעמים יותר מזה, תפתחו את הספר שכתבתי מרכבות הגמול בחלק מרכבה ג' ד' די וב. אלה המרכבות שדיברתי על גלגולים, והבאתי שמה שלפעמים אדם חרצח והוא יורד בגלגול והוא לא נרצח, אבל הוא ישלם על הרצח הזה בגלגול הבא. זאת אומרת, זה לא חייב שגלגול הבא משלמים את החובות, זה כתוב בשמיים. הקדוש ברוך הוא ראה ברוב חוכמתו שהוא צריך להשלים את התיקון פה, אבל הוא יחזור לעולם הזה בגלגול אחרי. זאת אומרת שאפשר שאחרי גלגול שלישי אתה משלם על מה שעשית בגלגול ראשון. ככה זה עובד, כמו משכנתה, לא חייב שתפרע אותה עכשיו, אבל תפרע, אתה תפרע אותה. והוא עדין במידה טובה שגדולה ממידה רעה פי 500. רבותיי, דיברנו היום קצת בענייני אמונה, וביסוד גדול של הזוהר הקדוש בסוגיית ההשגחה פרטית, ואנחנו חייבים לקבל את הכל בהכנעה ולהאמין שהקדוש ברוך הוא טוב. טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו, רוצה רק טוב ומדרך הטוב להיטיב. ולכן אנחנו צריכים להודות, להעלה, לשבח, לפאר, לרומם, לקלס את מי שאמר והיה העולם שזכינו להיות יהודים וזכינו להיות בני אל חי וזכינו להיות דתיים ועוד בדור כזה. ולהבין קצת ממצפוניו של תמים דעים שגילה סודו לעבדיו ולימד אותנו את הסוגיה הזאת, שבאמת הכל קשור לאני אוסף. תורת הגלגולים פורטר לך את כל הסוגיות, אגם שקשה לקבל את זה, להתיישב בזה, אבל זה הדרך שהקדוש ברוך הוא הביא אותנו. הוא לא יצר אותנו לעולם הזה כדי להבין, אלא כדי לקבל. וזה העבודה שלך באמונה, ואין ספק שהקדוש ברוך הוא ינחם אותנו, לא בעולם הנחמות, בעולם הזה. אנחנו רוצים נחמה פה בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.